טוב, שלום רבותיי, אנחנו הגענו לחלק השני של התשובה, שהיא התשובה האמונית, מה שהרב קורא. אז אומר הרב, אחרי התשובה הטבעית, דהיינו הגופנית והנפשית, באה האמונית. כשהרב אומר את המילה אחרי, אין הכוונה במובן הכרונולוגי, אלא נגיד במובן המתפתח מבחינה ערכית של הדברים. כלומר, תשובת הגוף, הגוף זה החלק הנמוך ביותר באדם. אז כשהרב מדבר על תשובת הגוף, תשובה חשובה מאוד כמו שלמדנו, אבל זה הצד היותר תחתיתי, היותר ראשוני שבאדם. מעל התשובה הטבעית הגופנית, ברמת הערך של הדברים, יש את רמת הנפש. את היחס של היושר המוסרי הבסיסי, כמו שדיברנו, ומלא ההופעה שלו בצורה שלמה וכו'. אחרי מדרגת הטבע, שהיא השייכות אל הגוף ואל הנפש, והתפקוד הנכון של הגוף והנפש, כפי שהקדוש ברוך הוא ברא, אחרי התשובה הטבעית באה האמונית. נקרא אולי את כל החלק הזה. היא החיה בעולם ממקור המסורת והדת, שהיא עוסקת הרבה בתשובה. התורה מבטיחה לשווה פשע סליחה. חטאות היחיד והציבור נמחים על ידי תשובה. הנביאים מלאים הם דברים נשגבים על דבר התשובה. תראו איך הרב אומר משפטים קצרים שמחביאים בתוכם עקרונות חשובים מאוד בסוגיית התשובה, אבל הרב לא פותח אותם. למשל, התורה מבטיחה לשווה פשע סליחה. מה זה סליחה? מי נקרא שווה פשע? למה התורה מבטיחה לו סליחה בכלל? חטאות היחיד והציבור נמחים על ידי תשובה. על איזה חטאים מדובר? איך מוחים? למחות משהו זה כביכול לסלק לגמרי. הנביאים מלאים הם דברים נשגבים על דבר התשובה. מה הם דיברו? למה דווקא הנביאים? וכו'. הרב לא פותח כאן את כל הסוגיות האלה, שהן סוגיות חשובות שיפתחו בהמשך הספר. אבל רק שנשים לב לכיוון. בכלל, כל ערך התוכחה התורית בנוי הוא על התשובה האמונית. אומר הרב, במעמקי ישנם פרטים לעין חקר, אשר אך כלליהם היסודיים דורשים הרחבת דיבורים וביאורים רבים. בואו נעשה סדר. אמרנו שהגוף מתפקד באופן אוטונומי באדם. האדם צריך פשוט לא לקלקל. כלומר, לתת לגוף לתפקד כפי הערך שהגוף צריך לתפקד, ולעזור לו לתפקד כמו שהוא. אותו דבר אמרנו לגבי היושר המוסרי. כלומר, הקדוש ברוך הוא עשה אלוהים את האדם ישר. יש באדם ישרות בסיסית מעצם בריאתו, מעצם הווייתו, ופשוט האדם צריך למעלה מן הגוף לבטא את זה. כלומר, אם האדם לא יבטא את זה, לא יעבוד על זה, לא יחשוף את היושר הפנימי הזה, אז ממילא, כמו שראינו, הוא יהיה בעל מידות מקולקלות מאוד, כי הצד הגופני הוא שישתלט על הנפש, ולא הנפש בישרות שבה והשכל כמכוון ומתאי לכיוונים הנכונים. אבל בכל אופן, יש איזשהו יושר מוסרי, מידותי, נפשי, בסיסי באדם, כמו שיש תפקוד גופני ישר באדם. הוא אומר הרב אותו דבר. יש בכל אדם באשר הוא אדם תשובה אמונית. מה זה תשובה אמונית? היינו אומרים את אולי בשפה אחרת. ענווה כלפי הבורא. בואו נגיד את זה רגע בצורה אחרת. משה קיבל תורה מסיני. אם כן, יסוד היחס אל התורה הוא תכונת הקבלה. אני מקבל. עכשיו, כשאני מקבל, הדגש הוא לא על, 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 על הנותן, והדגש הוא לא על מה הוא נותן, אלא הדגש הוא על זה שאני מקבל. כלומר, הנקודה היא לא מי הוא הנותן ומהי המתנה. הדגש הוא בעיקר האם אני מסוגל לקבל. זאת השאלה. לכן כשחזל רצו להגיד, משה קיבל תורה מסיני, מה הם רצו להגיד? הם רצו לומר שיסוד הקשר בין נותן התורה והתורה אלינו, זה לא נותן התורה והתורה, אלא התכונה שלי להיות מקבל את התורה. זה דבר מאוד עקרוני. נגיד זה במושגים שלנו פה במכון מאיר. אדם שמגיע למכון מאיר, חייב לבוא ממקום של כלי קיבול. ממקום של ענווה. אבל אם הוא עומד מן הצד, ובוחן את אלוהים ואת התורה, אז במציאות הזאת, נקרא זה ככה, נקודת המוצא להיפתחות אל התורה, היא בעייתית מאוד. ולכן משה קיבל תורה מסיני. לכן אם רגע נעשה סדר, יש מקבל התורה, יש נותן התורה, ויש הקשר בין המקבל לנותן, שזאת המתנה שהוא נתן. כדי שהנותן יוכל לתת את מתנתו, אני צריך להיות מקבל. לכן התכונה הבסיסית שנמצאת באדם ביחס אל אלוהים, זה לא הוא נותן לי ואיזה מתנה הוא נתן לי, אלא שאני מוכן לקבל ממנו. זה משהו אחר. לכן משה קיבל תורה מסיני. לכן תכונת הענבה, תכונת המקבל, היא בעצם הבסיס לכל קבלת התורה, לכל הופעת התורה בעולם. יותר נכון, לכן יש באדם, כמו שיש באדם תכונות גוף תבועות חיוביות, דהיינו תפקודיות, מתפקדות נכון, ויש באדם תכונות נפש, ישרות, כמו שדיברנו עליה, אותו דבר יש באדם תכונת הקבלה, דהיינו הוא מוכן להקשיב לדורות הקודמים, למסורת, לסבא, גם אם הוא כרגע באופן אישי לא שותף בזה באופן מלא, כמו למשל הבנה שכלית, ומתוך כך שכנוע פנימי. לא, עצם זה שיש אדם בעולם, אז הוא באופן בסיסי, אם הוא ישר, כן, באופן בסיסי יש בו איזה תכונת, לא הייתי אומר הביטול, אבל תכונת ההיפתחות כלפי אלוהים, הוא פתוח לאלוהים. לכן אני חוזר מה שאמרתי מקודם, א' ב' של אדם שמגיע למכון מאיר, זה אני מוכן להיות מקבל. אם אני לא מוכן להיות מקבל, ואני עומד כאילו מן הצד, כבוחן, כאיזה מין מבקר, ואני בוחן את הנותן, ובוחן את המתנה, ויש לי כל מיני קושיות בשלבים הראשוניים של הדברים. לא שאין קושיות, קושיות חשובות מאוד. אבל אני לא בא ממקום של מקבל, זה בעיה עקרונית. דרך אגב, זה בדיוק ההבדל בין ישיבה לאוניברסיטה כשלומדים תורה. מה ההבדל בין הפקולטה לתלמוד, או הפקולטה למה שקוראים מחשבת ישראל באוניברסיטה, לבין לימוד אמונה או לימוד גמרא בישיבה? יש כמה הבדלים. אחד ההבדלים הבסיסיים ביותר הוא, האם אני עומד מן הצד כבודק, כבוחן, כמבקר, או האם אני ניגש אל הדברים בענווה, מתוך שאני יודע שאני בטל, מקבל את אותם תכנים ואת אותם ערכים, ומכוח תכונת המקבל אני יוצא לבירור משמעותי וכו'. לכן, כמו שהתשובה הטבעית הגופנית תבועה באדם, והתשובה הנפשית, הטבעית הנפשית, תבועה באדם, ככה מצד האמת גם התשובה האמונית תבועה באדם. אולי רק להעיר הערה אחרת ממקום אחר. יש פסקה בספר הזה, כלומר, לא באורות התשובה הרגיל, אלא באורות התשובה הזה של הוצאת אור הציון, יש בסוף תוספות תשובה. כמה פסקאות שהן תוספות לספר אורות התשובה, דברים מאוד חשובים. אז מי שיש לפניו את ההוצאה הזאת, תסתכלו רגע בפסקה ח'. הפסקה הזאת נקראת פרקי ההתקרבות של תשובת הדור. אולי אחת הפסקאות היותר מפורסמות בכתבי הרב קוק ביחס לתשובה. תראו מה אומר הרב. אם אנחנו היינו צריכים לכתוב ביחס לתוכן שתכף נקרא את סדר הדברים, יכול להיות שהיינו מתבלבלים וכותבים דברים אחרים. תראו מה כותב הרב. ארבעת הפרקים, דהיינו השלבים, זה עמוד קנ"ו, נכון? אצלכם? קנ"ו. ארבעת הפרקים שהחינוך של הדור שנתרחק מקדושתה של תורה צריך שיתקרב על ידם אל מקור הקודש, הם א', כבוד הדת, ב', חיבת הדת, ג', הכרת הדת, ד', קיום הדת. אם היו שואלים במכון מיר, תגיד, מה הדבר הראשון שאדם שמגיע למכון מיר צריך להיות חמוש בו? היינו אומרים, הכרת הדת. בוא תלמד תורה. אם אנחנו שואלים אולי בזרם שמחזיר בתשובה בצורה קצת אחרת, תגיד, מה הדבר הראשון שאתה תדבר עם בעל תשובה? אז הוא יגיד לך, קיום הדת. שכחנו את כבוד הדת וחיבת הדת. כלומר, או שאנחנו היינו מצפים שאדם ייפגש עם התורה מהמקום של השכל שלו, דהיינו הכרת הדת, ללמוד תורה, הוא בא לישיבה כדי ללמוד תורה, ואז השכל שלו מנסה להבין, רוצה להזדהות, משתכנע או שלא משתכנע, וכו'. והשלב הבא כמובן יהיה קיום. גדול תלמוד, שתלמוד מביא לידי מעשה. אבל מה אומר הרב פה? לא. היסוד של הכל הוא כבוד הדת. עכשיו תראו איך הרב מגדיר את המושג כבוד הדת. הייתי מצפה, כלומר, למה אנחנו קוראים עכשיו את הפסקה הזאת? כי הפסקה הזאת היא משלימה מזווית קצת אחרת את מה שכתוב באופן סמוי במה שאנחנו לומדים עכשיו. הייתי אומר, כבוד הדת זה שהדת היא דבר חשוב. אומר הרב, לא. תראו מה כותב הרב. אין שום אדם מישראל יכול לסלק את עצמו מכל מה שנוגע לכבודה של דת ישראל. עכשיו שימו לב, מאיפה נובע הכבוד לדת ישראל? אז הייתי אומר שהכבוד לדת ישראל נובע מהכבוד לאלוקים. הוא אומר הרב לא. שאיך שיהיה נשקע, שקוע, בדעות זרות ורחוקות, תראו איזה משפט. הנה המשפט שאנחנו מחפשים. הלא, בתור בן לאומה, הוא חייב בכבודה. כלומר, אני מכבד את הדת, לאו דווקא כי אני מכבד את אלוהים, אלא כי אני מכבד את העם שאליו אני שייך. ואם העם שלי מכבד את הדת, אז גם אני חייב לכבד את הדת. כלומר, מה שייצור את נקודת ההתפתחות הראשונה אל הדת, זה הכבוד אל הדת. והכבוד אל הדת, הוא לא סתם מהמובן הזה, כמו שאמרנו מקודם, ההיפתחות שלי אל המסורת, אלא ההיפתחות שלי אל האומה, אל עם ישראל, שאם אפשר לומר, המסורת משתלשל לדרכו. אז אני לא יכול לא לכבד את אותם יהודים, שלא היו מוכנים להמיר את דתם במשך ההיסטוריה, צעקו שמה ישראל ונשרפו. חס ושלום, כן, אבל לי נגיד נראה שהמעשה הזה הוא מעשה טיפשי לחלוטין, לוותר על החיים בשביל שמה ישראל. זה נראה לי משהו מוזר ביותר, נכון, אבל אני לא יכול לא לכבד את זה. אנשים מוכנים למסור את החיים שלהם בשביל מה שמאמינים שהוא עם ישראל. הזהות הזאת, הקשר הזה, ההתאמה הזאת בין העם לדת, היא לא באה, כמו שאנחנו רואים כאן בחידוד של הרב, היא לא באה מהמקום של הדת, אלא היא באה מהמקום של העם אל הדת. לכן אני עושה את עצמי כמקבל. לכן כשהרב מדבר שאחרי התשובה הטבעית באה האמונית, היא החיה בעולם ממקור המסורת והדת, אנחנו הרבה פעמים מזלזלים. אני מסורתי. אני, או אדם שהוא שייך אל התורה, באופן פשוט, לא באופן יותר מדי מתוחכם, ויותר מדי שכלתני, ויותר מדי פילוסופי. הוא לא היה בכיתת אמונה במכון מיר. הוא פשוט במשפחה ככה. מדורי דורות ככה. זה מין תמימות מה שקוראים היום. תמימות של הדורות הקודמים, נגיד את זה ככה. חס ושלום לזלזל בזה, כי הטבע, התכונה הזאת היא תכונה עמוקה מאוד. שאני עושה את עצמי כמקבל, ולכן אני מכבד מאוד את הדורות הקודמים. ואת הדורות הקודמים אני מכבד, כי הדת התגלתה דרכם. אז אני מכבד את הדת דרך העם. לכן התשובה הזאת היא תשובה, שימו לב, אם התשובה הגופנית היא תשובה שהאדם כביכול הוא כמעט בחוץ לגמרי, כי הגוף פועל אוטונומי. אם התשובה המידותית, האדם קצת יותר שותף, אבל היושר הטבעי טבוע באדם. גם התשובה הטבעית האמונית, גם פה האדם עדיין כביכול עומד יחסית מבחוץ. אלא הוא עושה את עצמו כמו שאמרנו ממקבל. המוקד הוא לא הנותן, והמוקד הוא לא המתנה. המוקד זה אני מקבל. אני בעל ענווה, משה קיבל תורה מסיני. אני מוכן להיפתח לזה. ואני מוכן להיפתח לזה אפילו ברמה הלאומית שעם ישראל מסר את החיים שלו. אנשים בעם ישראל לכל ההיסטוריה מסרו את החיים שלהם בשביל זה. איפה אני בתוך זה? איפה ההבנה שלי? איפה ההזדהות שלי? איפה ההתלהבות שלי? איפה מה שקוראים היום אני מתחבר? זה יגיע בשלב הבא. זה יגיע בתשובה השכלית. לכן גם בתוספות תשובה חטא. קודם כל, כבוד הדעת. אחרי זה, אחרי שיש כבוד, מתחילה איזו חיבה. אני יכול לספר אולי סיפור ממקום אחר לגמרי. זכינו להיות שותפים בזמנו להקמת יישוב בשומרון כמשפחה. ואני זוכר את זה כמו אתמול, שבחודשים הראשונים המצב היה ממש לא פשוט מבחינה ממשית, מבחינה מעשית, לא היה כביש, לא חשמל, לא מים, איזה צינור שכל מיני ערבים חתכו, לא קו טלפון, כלום. ואני זוכר שהמילואימניקים הראשונים שהגיעו אלינו לעשות מילואים ביישוב, זה היה כמה קרוונים על גבעה, היו מה שנקרא שמאל קיצוני. טוב. והיינו עושים איתם שמירות וזה, בלילות וכו'. בסוף ה-30 יום האלה של המילואים, זה היה לפני כמעט 20 שנה עוד מעט כבר, ובסוף 30 ימי המילואים האלה, אז כל כך התחברנו אליהם, והם עשו לנו מסיבה על האש, מה שנקרא. כמו שסוגרים מילואים על האש, עשו ליישוב על האש. היישוב היה 5 משפחות, שלא תחשבו יותר מזה. כן, אז המילואים נקימו כמעט כמו האנשים ביישוב, בערך. בקיצור, עשינו על האש, היה מאוד נחמד, ואז מישהו מהם, אני זוכר את זה כמו אתמול, מישהו מהם אמר משפט, תשמעו, אנחנו חולקים עליכם תכלית מחלוקת. אנחנו חושבים שזה שאתם יושבים פה, אתם פוגעים בעם ישראל, מפרים למדינת ישראל, אתם מסכסכים אותנו עם כל העולם. עוד רשימה של נאצות כאלה ואחרות. אבל, וכאן הנקודה, אנחנו כל כך מעריכים אתכם, שגם אנחנו לא מסכימים אתכם, אנחנו לא מרשים לעצמנו לא להעריך את מה שאתם עושים פה, שאתם מסוגלים לגור פה בסלעים, בלי כביש, בלי מים, בלי חשמל, בלי רופא, בלי מקולת, בלי כלום כמעט. זה לא שאני מספר על עצמנו, זה נקרא כבוד. לכבד משהו, זה גם אם אתה לא מסכים איתו שכלית. אבל אתה רואה כאן איזשהו ערך שאתה לא יכול להישאר אדיש אליו ולא לכבד אותו ולא להעריך אותו ולא להחשיב אותו, למרות שאתה חושב שהערך הזה הוא מוטעה. לכן הכבוד הוא בכלל לא מתחיל מהאדם. הכבוד הוא מתחיל מזה שהפוך, מזה שאני מבטל את עצמי למשהו. אז הנה, כשאנחנו רואים אנשים מבטלים את עצמם למשהו, אנחנו צריכים לכבד את זה. כשאתה רואה אדם, למשל, שהוא עושה חסדים עם אנשים, לא בשביל אינטרסים, והוא מוכן לבטל את עצמו בשביל החסדים האלה, גם אם אתה חושב שהוא מגזים או שאני לא יודע מה הוא עושה, אתה מכבד את זה. הנה, אדם מוכן לוותר על משהו שהוא שלו בשביל אחרים. זה כבוד. לכן כשאנחנו מדברים על התשובה האמונית, האדם בשלב הזה עדיין לא שם את עצמו במרכז של התשובה. אני הייתי אומר את זה אפילו אחרת. התשובה הטבעית הגופנית והתשובה הטבעית הנפשית והתשובה האמונית זה עדיין לא כיתת אמונה במכון מאיר. עוד לא הגענו לפה. כיתת אמונה זה התשובה השכלית. זה כבר משהו אחר. זה השלב הבא. הקומה הבא. אבל בשלב הזה, התשובה האמונית היא החיה בעולם ממקור המסורת והדת. קיבלתי. קיבלתי במסורת, עבר בקבלה, אני רואה שעם ישראל מקבל את זה במהלך הדורות, אני מכבד את זה. בבקשה. לכל יהודי כבוד לדת, יש כבוד לדת במדרגה של הכבוד, אפילו ברמה הבסיסית, שאם היו אנשים בעם ישראל שניהלו את החיים שלהם על פי הערכים, בוא נדבר במושגים של עיתון, על פי הערכים שמגבילים אותם, והם חיו ככה בשמחה וחנכו ככה ילדים ואפילו מסרו את הנפש כשאתה צריך על זה, אז אתה מאוד מכבד את זה. אז כל אדם מכבד את זה, גם אם הוא לא מסכים. גם אדם פציפיסט שחושב שלצאת למלחמה זה דבר נורא, כי הוא פוגע באלף בית גימל וכו', הוא לא יכול לא להעריך אדם שיקפוץ על רימון ויציל את החיילים שלו. הוא לא יכול לא להעריך את זה, כי הוא רואה פה אדם שמוסר את הנפש בשביל כולם, ומוסר את הנפש בשביל אידיאל גדול שהוא מאמין בו, גם אם אתה כפציפיסט חושב שהמלחמה עצמה היא טעות חמורה. בסדר? זה נכון, אני חושב. זה דבר פשוט. לכן עוד לפני שהאדם נהפך למוקד בתשובה, עכשיו בואו רגע נראה, חשוב שנראה את כל המכלול של פרק א'. אנחנו היינו אומרים, התשובה זה משהו שבא מהאדם. הוא משתכנע שכלית, הוא עובד על עצמו מבחינה מוסרית ברמה של העבודה שלו, הוא כל כך חי, מעין זדונות נהפכים לזכויות, תשובה מאהבה. בכלל עוד לא ידענו לתשובה מאהבה. שלושת מדרגות התשובה הראשונות, זה שהאדם באופן מסוים, הוא פסיבי בכלל ביחס לזה, כאילו התשובה פועלת עליו. זה לא שהוא פועל, לא שהוא פועל תשובה, התשובה פועלת עליך. אני חושב שזה מעודד הדבר הזה. וכאן אני חושב רק אולי עוד הערה לחדד, כי לא, לא חידדתי אותה. לפעמים התשובה השכלית, וכאן נקודה חשובה מאוד שנחדד אותה בתשובה השכלית, לפעמים התשובה השכלית, במודע או שלא במודע, פוגעת בתשובה האמונית, פוגעת בתשובה הנפשית, הטבעית הנפשית והטבעית הגופנית. לפעמים מרוב שאדם הגיע להכרות עליונות מבחינה שכלית, הוא מזלזל בתמימות, בפשטות, במסורת, בענווה, כי אצלו הכל פונקציה של שכנוע שכלי. הוא מזלזל בישרות המוסרית של האדם. אז הוא יכול להגיע לקלקולים קשים. יש פסקאות באורות הקודש, הרב מעריך בזה מאוד. עד כמה השכל הוא מצד אחד הכלי היותר עליון ויותר חשוב שבאדם, מצד שני, חוץ מהנשמה כמובן, מצד שני הוא כלי מסוכן ביותר. הוא יכול לגרום לאדם לאבד את החושים הבריאים שלו, בין ברמה הטבעית הגופנית או הטבעית הנפשית או האמונית ברמה של קיבל, של משה קיבל. פסקאות חשובות שם באורות הקודש. לכן כל מהלך התשובה הראשון הוא כביכול אני נותן לטבע שלי פשוט להיות. אני לא מפריע לו. זה לא שאני צריך לעשות איזה מעשה מיוחד, אני פשוט לא מפריע לו. באופן טבעי אני מכבד את ההורים כי הם הביאו אותי לעולם, אני מכבד את הסבא וסבתא כי הם הביאו את ההורים שלי לעולם. אז באופן טבעי אני מכבד את המסורת. ככה זה אמור להיות. זה דבר פשוט. אני מכבד את האומה שהולכת עם המסורת הזאת הרבה שנים, למרות המחירים שהיא שילמה בדרך. עוד לפני שאני כאינדיבידואל נכנס למערכת הזאת. כן.
אבל היום אנחנו אומרים שהמסורת יותר ויותר נכנס לספר. היום זה לא מתאים העניינים של המסורת.
אתה מאמין לרב קוק?
ברור שאני מאמין.
אני מאמין.
אבל היום אנחנו רואים שזה לא...
אני מאמין הרב קוק, ואם הרב קוק החליט, כמו שאמרנו, שלושת פרקי אורות התשובה הראשונים, זה הרב קוק בעצמו סידר. אז אם הרב התחיל את ספר אורות התשובה בפרק הזה, לא לחינם הדבר. כדי שנקלוט קומת תשובה מלאה, ששום מהלך של תשובה לא יסתור את המהלך האחר, וכולם יהיו ביחד באיזושהי הרמוניה. ברור שהאידיאל הגדול זה להגיע לתשובה השכלית, אבל בשום פנים האופן שהיא לא באה על חשבון התשובה האמונית, התשובה הטבעית הנפשית והטבעית הגופנית. אם אני כאדם שכלי לא הולך לאכול ארוחת צהריים, אז אני חוטא. אם אני כאדם שכלי לא מבין שהמוסר זה חלק מההתפתחות הרוחנית, אני אדם חוטא. אם אני אדם שכלי ששם את הכל בחקירה ובבדיקה רעיונית, ולא נותן לתמימות הפשוטה שלי כלפי השם, כלפי האומה, כלפי התורה, להופיע, אז אני אדם חוטא. זה צריך להיות ברור, עמי. ההערה הזאת צריכה להיות מאוד ברורה. ובואו נודה שהרבה פעמים, ככל שאדם עולה בקומת התשובה שלו, אז הרבה פעמים זה בא על חשבון הקומות הקודמות. כמו שאמרנו פעם, מי יעצור לך כשתתקע עם פנצ'ר? מי יעצור לך? הפרופסור מהאוניברסיטה? לא בטוח. לא בטוח בכלל. אתה אמרת משהו, שגם לי זה קרה דרך אגב מה שאתה אמרת, אבל אני לא רוצה בשידור לא לסנגר ככה.
יש לבנאדם בהתחלה 13 שנים של יצר הרע, איך התמימות הזאת
בא להופיע באופן? אז דיברנו על זה אתמול שיש שני ממדים, יש צד טוב ויש צד רע בתינוק. אתמול היית? כן. אז דיברנו על זה, נכון? שיש שני מסלולים. טוב, מתקדמים, כן.
לפי הפקד לסמן יש פה שתי חלוקות, יש את הטבעית, ושתי
האחרות
הן
כבר לא טבעית,
זה
לא
שמגיע לך
עם
בחוץ.
האמונית זה
מבחוץ? האמונית זה בא לך עם המסורת והדת.
תגיד, יש לי שאלה. אם ניקח עכשיו את המשפט הזה, החיה בעולם ממקור המסורת והדת, איפה אני בתוך המשפט הזה?
נפגשת עם הספרים, הנביאים.
אבל אני בחוץ, העיקר זה המסורת, העיקר זה הדת, כמו שאמרנו. אני אשאל שאלה אחרת. חג השבועות, זה חג מתן תורה או חג קבלת תורה? התחכמות. זה מתן תורה או קבלת תורה? אם אתה אומר שחג השבועות הוא חג מתן תורה, אז הכל מתחיל מהנותן. ואם אני אומר שחג שבועות הוא מתחיל ממני כמקבל, אז זה חג קבלת התורה. ונורא והיום, ואם אני אומר שהחג הזה הוא החג של התורה, אז שכחתי את הנותן ובטח את המקבל. עכשיו בוא נודה, אני אומר עכשיו דברים נוראים. בוא נודה שלפעמים אנחנו שכחנו שחג השבועות הוא לא החג של התורה, אלא הוא החג, תכף נראה, שלפחות נותן ומקבל התורה. כלומר, לפעמים שאנחנו, וזה לא רק בחג השבועות, כל השנה, לפעמים שכחנו את נותן המתנה ונדבקנו במתנה. אתה מכיר את הביטוי הזה, רשימת מתנות? כן. אדם כבר לא שם לב מי נתן לו. העיקר זה מה נתן לו. ומה שמעניין אותו זה כמה המתנה שווה כלכלית, וכמה המתנה שווה שימושית. זה מה שמעניין אותו. אבל ריבונו של עולם, העיקר זה לא המתנה, העיקר זה שכאן מישהו שחשב עליך, ולא משנה מה הוא נתן לך, עצם זה שהוא חשב עליך. המתנה היותר גדולה זה מחשבת הנותן, זה רצון הנותן, זה בכלל לא המתנה. לכן בברכת התורה כל יום אנחנו לא מברכים על התורה. אנחנו מברכים את נותן התורה. ברוך אתה השם, נותן התורה. אז לפעמים, מרוב שאנחנו שקועים בתורה, שכחנו את נותן התורה. ולפעמים, מרוב שאנחנו שייכים, נקווה לפחות, אל נותן התורה, שכחנו שאנחנו עצמנו כדי להיות מי שיוכל לקבל את נותן התורה ואת התורה, אנחנו צריכים להיות מקבלים. זה נכון או לא מה שאנחנו אומרים עכשיו? זה קורה הרבה פעמים. אדם לפעמים כל כך התאהב בתורה ששכח את ריבונו של עולם, וכל כך התאהב בריבונו של עולם ששכח שהוא צריך לפתוח את עצמו לריבונו של עולם. זה קורה המון פעמים. אם אנחנו נהיה דוגרים וכנים, זה קורה כל הזמן. מי יכול להגיד כשהוא למד היום בסדר בוקר, כשהוא לומד עכשיו, אתם יודעים, האם אני יכול להעיד על עצמי עכשיו, שכשאני לומד עכשיו אורות התשובה, אני אוהב את השם ולא אוהב את התורה. לא שלא אוהב את התורה זה רע. אבל צריך לאהוב את השם כי נותן התורה. ומהמקום הזה לא אוהב את התורה. לפעמים שכחנו את נותן המתנה. בקיצור, עשינו רשימת מתנות. וקל וחומר, לפעמים שכחנו שאנחנו צריכים להיות קודם כל מקבל. סתם שאלה. שאלה כללית אבל היא קשורה לפה. משה קיבל תורה מסיני. באיזה שנה זה קרה מבחינה היסטורית מאז בריאת העולם? 2448. אם כן, אם העולם שלנו לפי הגמרא 6,000 שנה, מעמד הנקרא מעמד הר סיני, שכרגע לא נסתבך האם זה מעמד נתינת התורה או מעמד קבלת התורה, הבנו שזה קבלת התורה ומתור כך נתינת התורה. בכל אופן, המעמד הזה קרה בערך אחרי חצי שנות היסטוריה. 2500, כמעט 3,000. אם כן, מהו התאריך שבה מתחילה מסכת אבות לדבר? 2448, נכון? יפה. יש למישהו מסכת אבות? מישהו יכול לפתוח אליו? טוב, נגיד בעל פה. בעשרה מאמרות נברא העולם. עשרה דורות מאדם עד נוח. עשרה דורות מנוח עד אברהם. איפה זה? תחילת פרק ד' או אי? מה? תחילת פרק חמישי. אם כן, בעשרה מאמרות נברא העולם, עשרה דורות מאדם עד נוח, עשרה דורות מנוח עד אברהם, עשרה ניסים נתנסה, עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו וכו'. כן, ריבונו של עולם, אני לא מבין את רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא, אם אתה רוצה להתחיל בשנת 2448, מה אתה מזכיר לנו פתאום בפרק חמישי, מה קרה לפני 2448 שנה? בעשרה מאמרות נברא העולם. ואחר כך אתה מספר לנו מה קרה מאדם עד נוח, הגענו ל-1600. ואחר כך עד אברהם אבינו הגענו ל-2000. ממה נפשך? אם המשנה הזאת היא חשובה, תפתח איתה את מסכת אבות. מסכת אבות הייתה צריכה להיפתח, בעשרה מאמרות נברא העולם. אז למה נפתחת במשה קיבל תורה מסיני? הרבה תשובות לשאלה הזאת. תשובה אחת, לפי מה שאנחנו עכשיו, ברור. כי בעשרה מאמרות נברא העולם. מי פה המרכז?
העולם?
לא, הבורא. הבורא הוא המרכז. משה קיבל תורה מסיני, מי פה המרכז? משה קיבל. אם כן, תכונת היסוד שממנה אני מתחיל, היא אני מוכן לקבל. אני מוכן להיות פתוח לשפע אלוהי שבא מלמעלה. זה התחלה. כל אחד מאיתנו יודע, כל מי שיושב פה יודע, שאם אין לו את הפתיחות הפנימית הזאת, הפתיחות הנפשית הזאת, הרצונית הזאת, המחשבתית הזאת, כשהוא נכנס לכיתה הזו, אז לא, אני לא אגיד חבל על הזמן, אבל כמעט חבל על הזמן. הכל מתחיל בקיבל. אם כן, לפי הכיוון הזה, רבי יהודה הנשיא רצה לא רק לספר לנו היסטוריה, אלא רצה להגיד לנו מאיפה הכל מתחיל. אז הכל מתחיל מהתכונה הנפשית של האדם, הנקראת הנבא, דהיינו תכונת המקבל. תכונת המקבל הזאת עושה אותו באופן יחסי כמתבטל כלפי ערך עליון ממנו הנקרא תורה, וכו' וכו', עד שלמה דווקא פרק חמישי זה ממוקם. טוב, זה כבר לא נפרק יעבוד עכשיו. לכן הנקודת היא יסוד גדול, לכן התשובה האמונית היא החיה בעולם ממקור המסורת והדת, היא עוסקת הרבה בתשובה. דרך אגב, התחמקתי באלגנטיות מכל מה שאמרנו בתחילת הדברים, שהרב כאן אומר משפטים עמוקים מאוד, והוא לא מפרט בכלל. תשובה למה הוא לא מפרט? לפי ההסבר הכי פשוט שאפשר לסביר כרגע. כי כרגע זה לא מעניין אותי. אני מאמין שהתורה מבטיחה לשווה פשע סליחה. תוכיח. מה זה סליחה? תגדיר. אני עוד לפני ההגדרות בכלל. אני עוד לפני אני שם. אני מאמין אמונה טבעית פשוטה תמימה. שהקדוש ברוך הוא מבטיח, התורה מבטיחה לשווה פשע סליחה. אני מאמין שאפילו חטאות הציבור ולא רק היחיד, נמחים על ידי התשובה. אפשר למחות אותם כלא היו ולא רק כלא היו, אלא כהופכים לזכויות. בתשובה מאהבה. אני מאמין שהנביאים מלאים דברים מסגבים על דבר התשובה. ריבונו של עולם, הרב קוק לא יכל כאן להכניס איזה כמה פסוקים מהנביאים? תכניס כמה פסוקים על תשובה. מה מפריע לך? מה אכפת לך? לא. זה משהו מאוד כללי. אנחנו מאמינים לתורה, מאמינים לדברי נביאים, מאמינים לדברי חכמים. בכלל, כל ערך התשובה, כל ערך התוכחה התורית, בנויו על התשובה האמונית. והתוכחה היא בעיקר, למה אתה לא מקבל. ואז מילא תהיה מחובר אל המקור שממנו מקבלים, ואל הכלי שממנו מקבלים, המקור זה הקדוש ברוך הוא, והכלי, עם ישראל. כן.
מה שחורה אומר, כן, זאת אומרת שהנביאים מלאים דברים מסגבים על דבר התשובה, אדם שזה ידע מקדים, איזה עיון מסוים, זאת אומרת, אדם שלא יודע מה הנביאים אומרים, הוא לא מכיר את זה, אז זה לא יפעל אליו באופן, אם אדם לומד את זה, זה יפעל אליו באופן טבעי אולי.
תראה, אתה שואל שאלה מאוד מאוד חשובה, וזמננו כבר נגמר, אז אני אענה בקיצור נמרץ. אם היינו נורמלים, לא היינו צריכים ספר כדי לדעת את משהו הטבע שלנו. האם הדבורה למדה באוניברסיטה, איך בונים כברת? כן או לא? היא למדה שיעורים בגיאומטריה? בהנדסה? לא. אז איך יודעת להבנות כברת? כי זה טבוע. נכון? אם היינו נורמליים, אם אפשר לומר זה ככה, כן, היינו משפריצים אל אלוהים. היינו משפריצים אל האומה. בוא נדבר במושג לא נכון, אבל רק כדי קצת לענות משהו. רגש לאומי זה דבר שלא לומדים אותו באוניברסיטה. גם לא בישיבה, ברוך השם. שכל לאומי זה כבר משהו אחר. אנחנו עכשיו על הרגש הלאומי. אדם חי במקום מסוים, הוא מרגיש כלפיו משהו. כמו שתמיד אנחנו אומרים פה את הדוגמה המטופשת הבאה, אדם, בלי לפגוע חס ושלום, כן? אדם גר, אני יודע מה, באבן יהודה, נס ציונה. אז קבוצת הכדורגל שהוא אוהד, היא ביתר שמשון נס ציונה. איזה ליגה היא נמצאת, הקבוצה הזאת, אם היא קיימת, לא יודע. אבל הוא, יש דבר כזה? טוב, לא ידעתי. הוא מרגיש רגש. אדם אוהב את המקום שבו הוא חי, שבו הוא נולד, שבו הוא חי, שבו הוא מתפקד. למה? יש לך הסבר לזה? שום הסבר. זה לא רציונלי. הוא לא פרט, הוא אמר נתון.
מה זה רלוונטי שנביאים אלה תוכן?
באמת זה לא רלוונטי. התשובה האמונית באמת היא לא זקוקה לדברי תורה ולא דברי נביאים ולא דברי חז"ל.
אי אפשר להבין איזה שהוא כן מתכוון איזה שהוא...
לא, הוא רק אומר, תדע לך שהתשובה המסורתית הזאת שאנחנו לפעמים מזלזלים בה היא תשובה שהיא מלאה בדברי חכמים ובדברי תורה ונביאים.
היא לא נובעת
משם, היא לא נובעת משם, רק מלאה. כלומר שלא נזלזל בתשובה הזאת ונחפש כל הזמן התשובה השכלית, התשובה השכלית, התשובה השכלית. בקיצור, אם אנחנו מסכמים, סיכום, אנחנו בעצם פחות או יותר סיימנו את שלושת החלקים, את שני החלקים הראשונים שמורכבים משלושה, טבעי גופני, טבעי נפשי ואמוני, ששלושת התשובות האלה זו בעצם הקומה, נקרא זה, היותר ראשונית שבקומת התשובה, שמצד אחד היא יותר תחתונה, כי האדם לא שותף עדיין, באופן יחסי, מצד שני, יש בה משהו יותר עליון, כי האדם לא מפריע עדיין. האדם לא מפריע. הוא לא מתחיל לשאול קושיות, ואז מי לרגע מי אמר ש... הגוף שלו צועק תשובה, הנפש שלו צועק תשובה, המסורת, האומה, צועק תשובה. טוב, מחר בעזרת השם נמשיך. אולי מחר נסיים את הפרק הראשון. יישר כוח.